שלום לכל המאזינים, אתם נמצאים בפרק החמישי של שורה השנייה באמצע, פודקאסט קולנוע ישראלי, והקונספט שלנו הוא פשוט, בכל פרק אנחנו לוקחים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל סרט בנפרד ועל הקשרים הסמויים והלא כל כך סמויים ביניהם. אני תום שפירה, האיש בעל אקדח הזהב, ואיתי נמצא...
אביעד שמיר, אשתו של הנוסע בזמן. רגע, האם יהיו ספוילרים בפרק הזה?
ובכן אביעד, יהיו ספוילרים בפרק הזה.
שיט, אני הולך.
טוב, זהו, זה היה פודקאסט נורא מהיר.
צריכים להפסיק עם הבדיחה הזאת.
יהיו ספוילרים לשני הסרטים העיקרים שנדבר עליהם, וכמו כן אנחנו נספיילר.
נספיילר, זה טוב.
נספיילר בלי בושה.
זה פועל, כן.
כל סרט שאנחנו נדבר עליו, אז אם אתם שומעים שם של סרט שעדיין לא ראיתם, ואתם מתכננים לראות, אז... כדאי שתעשו פאוזה ותתלגו קצת, כי אנחנו הולכים לספיילר אותו כנראה.
אנחנו נספיילר, נצ'קן ונפר סקוור. השפה העברית מאוד, נעשתה מאוד עשירה בשנים האחרונות.
כן. ובכן, שבוע שעבר דיברנו על סרט ששנינו הסכמנו שהוא היה מוזר, קשה, אוונגרדי, סוריאליסטי, והרבה שמות תואר אחרים, ונראה שחלק מהמאזינים הסכימו איתנו שזה סרט שלא מתאים לכל אחד. ואני רק רוצה להגיד שבהשוואה לסרט שראינו השבוע, צל הימים נראה קצת כמו הסרט של הטלטאביס, מבחינת רמת הקושי.
טלטאביס זה לא הדוגמה הכי טובה למשהו לא סוריאליסטי.
אוקיי.
הוא נראה כמו, לצורך העניין, כמו שואה של קלוד לנצמן ביחס למה שראינו, מבחינת הריאליזם.
אוקיי, זו דרך מאוד קיצונית להגיד את זה.
אתה טוען שלא הייתה שואה?
אני הולך לא להגיד כלום עכשיו, כי אני חופר את עצמי עמוק עמוק לתוך בור לא מטאפורי בעלי.
לא, זה לא רעיון טוב להשתמש בבורות פה.
ובכן, הסרט
של... איזה סרט, כן.
הסרט שאנחנו מדברים עליו השבוע הוא...
Who said
they were grackles?
They could be starlings.
Is there a direction that you feel... that you are drawn to?
Is there one you feel drawn to?
Where will we go?
They could be starlings.
Everybody there knows, and they look at me in a certain way, and they talk to me in a certain way, in a way that you don't look at me yet.
Where will we go? I feel like you know. They could be starlings.
They could be starlings.
Where will we go?
Somewhere bright.
How do you get there? How do you get there?
I'm gonna go wherever you go.
למי שראה, טוב, האמת אני סתם אומר למי שראה, כי רוב הסיכויים שאף אחד לא ראה את הטריילר הזה, השיווק שלו בארץ היה קטן עד לא קיים. אנחנו מדברים היום על Upstream Color, סרט
או בשמו העברי Upstream Color.
כן, ולא הבנו שנינו למה בחרו לא לתרגם את השם, שהוא הוא לא הגיוני במיוחד גם בעברית, אבל הוא מתאים למה שקורה בסרט.
גם צבע במעלה הזרם זה לא שם רע בכלל.
כן.
זה ישמע לא רע.
בכל אופן, הבמה של הסרט הוא שיין קרוף, התסריטאי של הסרט הוא שיין קרוף.
יש קשר ביניהם?
המפיק של הסרט הוא שיין קרוף, האורך של הסרט הוא שיין קרוף, ואת הפסקול המאוד מעניין של הסרט אלחין אחד שיין קרוף, שהוא כנראה התאום המרושע של רוברט רודריגז.
כן, טוב, לפחות הוא לא משחק בסרט גם.
כן, השחקנים של הסרט הם אימי סיימיץ, שיין קרוף, אנדרו סנסינג ותיאגו מרטינס. לגבי העלילה.
כן.
כן, בסרט הזה קוראים דברים, אביעד.
יש עלילה.
אתה יכול לספר אותה, או שאני אעשה ניסה?
אני יכול, אבל אם אתה רוצה לנסות, אתה הרבה יותר התחברת לעלילה, אז אתה תספר אותה.
אני הרבה יותר התחברתי לסרט, לא מכך לעלילה, וגם את התיאור הזה הייתי צריך לעשות בעזרתה מהאדיבה של ויקיפדיה והביקורת שנכתבה באתר סריטה. אני לא זוכר מי מבקר כרגע, אבל היא הייתה מאוד מהירת עיניים. בכל אופן, הסרט עוסק באישה בשם קריס, שנחטפת על ידי גנב בלתי מזוהה, שמחדיר לגופה בכוח טפיל כלשהו. הטפיל הזה מאפשר לו לשלוט בפעולות שלה בעזרת כל מיני הצעות מנטליות, והוא משתמש בו כדי לגרום לה לתת לו את כל הכסף שלה, להפוך את כל הרכוש שלה לכסף נזיל ולהעביר את זה לחושה.
למעשה סוג של היפנוזה, כן. מתמשכת.
כן, ואחרי שהוא עושה את זה הוא פשוט נעלם מהחיים שלה, והיא, אחרי שהחיים שלה די נהרסו, מוצאת את עצמה נמשכת בלי שום סיבה נראית לעין לגבר בשם ג'ף, שעבר כנראה חוויה דומה. ובאותו זמן יש איזה אדם היסטורי שפועל מתוך חוות חזירים ועסוק באופן אובססיבי באיסוף והקלטה של צטילים בעזרת שורה של מכשירים מסוימים, שמשפיע על העלילה ועל הדמויות באופן די קשה להסבר, גם להם וגם לנו.
צריך לבדוק אם הוא לא איש הסאונד של הסרט, כי הסרט נעשה לתקציב מאוד נמוך, אז יכול להיות שזה חסך להם כמה דינארים.
תקציבים נמוכים, הבמאי סלש תסריטאי סלש מפיק סלש אחרי הקייטרינג של הסרט שיין קרוף. הסרט הראשון שלו הוא סרט המדע הבדיוני הידוע לשמצה, אני מניח שאפשר להגיד בקרב הקהל הנכון, פריימר.
ידוע זה כבר, אתה קצת לוקח את זה אחורה.
הוא זכה בפסטיבל סנדנס ב-2004.
אתה מכיר, פסטיבל סנדנס. זה מה שרשום על הפוסטר של אפסטרים קולר. שום פסטיבל סנדנס.
כן, לא רשום זוכה או מועמד.
הוא היה בפסטיבל, הוא ביקר שם, אכל פופקור.
אתה מתחיל לחשוב שהשם המלא של הבמה זה פסטיבל סנדנס שיין קרוף.
זה נראה בדרך לשם.
בכל אופן, הסרט הראשון שלו, פריימר, שכונה על ידי רבים כסרט המסע בזמן הריאליסטי ביותר האפשר, שזה כנראה נכון, כי מרק ארוף הוא בעבודתו לפני שהוא נהיה איש קולנוע מתמטיקאי ומתכנת ואדם שמבין במדע, בחלק של המדע הבדיוני. פריימר נעשה בתקציב של $7,000, שרוב רובו הופנה לקניית הסרט למצלמה, לפי מה שהוא אמר. סרט שצולם בבית שלו ב-90% מהזמן, ובכמה צילומי חוץ ב-10% מהזמן.
הוא נראה ממש טוב בתור סרט כל כך זול.
פריימר או אפסטרים קל?
אפסטרים קל.
גם פריימר נראה בסדר בסרט כל כך זול. אפסטרים קל קצת יותר יקר, אבל הוא עדיין לא ישבור את תקציב הקייטרינג של אף סרט הוליוודי. זה נקודת ההשוואה שלי למי שהקשיב לפודקאסט הקודם, תקציב הקייטרינג.
יש טבלה, אנחנו נפרסם אותה אחר כך.
ושני הסרטים, Upstream Color ופריימר, זהים בעובדה שהם מאוד מאוד לא ידידותיים לצופה. פריימר בעיקר בגלל שהוא מכין כמויות בלתי נסבלות כמעט של ז'רגון מדעי, ואין ספור כאילו תפניות קטנות בעלילה שנרמזות לקורא בחצי שורה, או באיזה הערה שאחת הדמויות זורקת בזמן שמשהו הרבה יותר מרכזי קורה למסך. Upstream Color, לעומת זאת, פונה לכיוון שהייתי אומר יותר מזכיר את עץ החיים.
סוג של עץ החיים הוא הרבה יותר אניגמטי לדעתי. זאת אומרת, זה לא ש-Upstream Color הוא לא אניגמטי, כי הוא באמת, מתוך כל הפרטים שסיפרת על העלילה, בוא נגיד, לפחות 10% מהם לא מופיעים בסרט, כי אתה משתמש בשמות כמו הגנב, או אתה מציין את זה שקריס נמשכת לגבר מסוים. הדברים האלה לא בדיוק מצוינים, הם יותר נרמזים. למעשה הגנב נעלם בשלב מסוים מהסרט, ויש דמות אחרת לחלוטין. מה השם שלו לפי ויקיפדיה?
The Sampler.
The Sampler.
כן.
האיש שדוגם קולות.
כן.
שהוא חקלאי, הוא חווי חזירים שבעצם משמשים אותו במזימה הגדולה.
הסרט הכי לא קשר שמוקרן בישראל כרגע, אני חושב.
כן. האמת שכן, זה סרט שאם אתם לא שומרים קשרות, אתם תרצו אחרי זה, כי חזירים זה חמוד.
בהחלט. וזה מעניין כשאתה אומר שהוא נעלם, כי יש הרגשה שזה סרט שמתנהל בצורה שונה לגמרי בכל חלק שלו, כי הוא מתחיל בתור מין דרמת מדע בדיוני, שאתה אומר, אוקיי, מה זה התפקיד הזה ומה הוא עושה? ואתה חושב, זה סרט שיעסוק בשאלה, כאילו, במה שהגנב הזה עושה לאנשים, ואיך הוא משפיע עליהם.
הדבר הראשון שהסרט הזה הזכיר לי, זה היה את כרוניקל. כרוניקה בזמן אמת. ששם גם כן כמה חבר'ה צעירים מגלים שיש להם כוחות על. ופה זה מתחיל בעצם בבחור צעיר שיכול, הם לא מראים בהתחלה שהוא שולט, כמו שהוא פשוט מחובר מנטלית, בצורה מאוד מאוד מוחלטת לנער אחר. שהם פשוט יכולים לעשות את אותן תנועות בדיוק באותו הזמן בלי להסתכל. ובהתחלה זה נראה כאילו, אז זה יהיה הסרט. ואז הגנב גם מתחיל להשתמש בסחלים שהוא מוציא מצמחים, ודרכם הוא יכול ליצור את, את ההיפנוזה הזאת, את השליטה המנטלית. וזה נראה כאילו הוא יהיה הגיבור, אבל הוא לא. הוא מאוד מהר...
או, הולך או הגיבור או הנבל.
כן, כן, ומאוד מהר הוא הולך ו... נהיה... הוא בעצם חולק את המסך יחד עם קריס, ומשלב מסוים הוא פשוט לא שם.
כן, אני חייב לציין שההתחלה של הסרט, הדרך שבה הגנב שולט בפעולות של קריס, היא מבוימת בצורה נהדרת, ואיך שאתה סכם לטפל בזה. הוא לא פשוט אומר לה מה לעשות והיא עושה את זה, כי זה יהיה משעמם. מה שקורה זה, הוא נותן לה כל מיני... הוראות והשכות דעת. הוא לא אומר לה, את לא יכולה לראות מי, אני אומר, הפנים שלי הם כמו שמש. ואז, וכך היא לא מזהה אותו. הוא לא באמת שולט בו, הוא נותן לה רמזים תת-הכרתיים כאלה שגורמים לה. הוא לא אומר לה, את לא יכולה לברוח, הוא אומר, הבלטות של הבית לא יסחבו את משקלך, אז היא צריכה לעמוד במקום אחד.
כן. כמו שהוא גם לא אומר, תני לי את הכסף שלך, הוא אומר, חטפו את אמא שלך, הם דורשים כופר.
כן.
איפה יש לך כסף?
זה מרגיש כמו שהיה יכול להיות סרט בפני עצמו, זה מרגיש כמו סיפור מדע בדיוני קצר.
הלוואי שזה היה, המשך הסרט היה מתמקד בסיפור הזה. אני חושב שהייתי הרבה יותר מתחבר אליו אז.
זה היה הרבה יותר פשוט, אז זה בטוח. ואז אנחנו פתאום, אחרי שהדבר הזה קורה, אנחנו פתאום פוגשים את הסמפלר, את החוואי החזירים הזה, שמתחיל סרט אחר לגמרי, לבערך 10 דקות חשבתי שאנחנו בסרט של קרוננברג או משהו, כי יש סצנת ניתוח מאוד מאוד כואבת למראה, כאילו ראיתי השנה את רק אלוהים סולח, וזה היה, זה סרט שגרם לי לחסות את העיניים ולהגיד אוי, וגם בסרט הזה כאילו, וזה לא שקורה משהו סופר נוראי על המסך, זה הכל, זה
יש... אתה פשוט רואה את זה והמחשבה גורמת לך...
כן,
ככה להתכווץ בכיסא.
אני, ואני חושב שאחת הסיבות, אחת הסיבות שכל כך הרגיש לי חזק הכאב הזה, זה בגלל הדמות של קריס, השחקנית שלה, אימי סמיץ.
היא מצוינת.
וואו, היא הייתה נהדרת.
היא ידועה נגיד מההופעה שלה ב-Apps in Color, כאילו. היא לא כל כך פרצוף מוכר, היא עשתה דברים, אבל כן. לא דברים כל כך מפורסמים.
כן, היא הופיעה בכל מיני סרטי פסטיבלים קטנים כאלה מהסוג שזוכה להרבה הערצה בניו יורקר ואז נעלם, ומסתבר מהתחקיר הקטן שעשיתי שהיא מופיעה עכשיו בעונה השלישית של הסדרה The Killing בתפקיד שמתואר בויקיפדיה כתפקיד ראשי, אבל רק מהעונה השלישית, אז אין לי מושג מה זה אומר.
שווה לבדוק.
יכול להיות. זה תפקיד מאוד מאוד... תובעני, שהיה, אני חושב, משמיד הרבה שחקניות אחרות, כי יש הרבה קטעים של תעמדי ותהי בהלם, תעמדי ותבכי, תגיבי באופן נורא נורא רגשי לדברים כאלה, אבל אני, קשה להסביר את זה ולראות זה, היא פשוט נהדרת, אם לא משום סיבה אחרת, לראות את הסרט הזה בגלל ההופעה שלה מבחינתי.
זהו, צריך להביא משהו לגבי הדמות של קריס. בהתחלה היא מוצגת בתור אישה עצמאית וחזקה, היא עובדת בחברת הפקה לא כך ברור של מה, אבל עובדים על אפקטים של סרטים, משהו כזה, פרסומות. שומעים אותה מפעילה אנשים, מדברת איתה, מנסה לדאוג לדברים, ומהרגע שהיא נחטפת, היא פשוט נהיית, כאילו לקחו ממנה את כל, את כל היכולת לתפקד באופן עצמאי. היא הופכת לסוג הבסיסי ביותר של, של בן אדם, שהיא כמו... חיית מחמד לצורך העניין, או חיית משק שמשתמשים בה ל... לא, בובה על חוט לא מגיבה, לא מגיבה כן, לסביבה, צורק. אבל היא פשוט, היא לא עושה שום דבר בלי שאומרים לה לעשות אותו, כי היא לא יודעת שהיא יכולה. וזה כן מדהים לראות את המעבר הזה, וגם מאוחר יותר, כשהיא ממשיכה בחייה, אז היא סוחבת איתה את הטראומה, היא הופכת לסוג של באמת פוסט-טראומטית, אבל כל החיים שלה משתנים, היא כבר לא יכולה למצוא עבודה טובה, בגלל כל הזמן שהיא נעדרה מהעבודה, ומאבחינים אצלה בעיות נפשיות, שכנראה זה אבחון שגוי, אבל...
ומאוחר יותר גם בעיות פיזיות.
כן, גם. ו... קצת חבל שלא הראו יותר מאיך שהיא הייתה לפני החטיפה, כי רואים את זה בסצנה אחת בערך,
כן.
וזהו, ובסצנה הבאה היא כבר בלי הכרה.
זה סרט מאוד קצר, מאוד מאוד קצר, זה שעה וחצי על ה... כמעט על הדקה הייתי אומר.
הרגשתי יותר.
לקראת הסוף הוא בהחלט מתחיל להיגרר, אפילו כן. אני בתור.
אבל מאוד חבל, כי אני מאוד אהבתי את ההופעה שלה, היא הדבר שהכי אהבתי בסרט, וחבל לי שלא ראינו יותר מאיך שהיא הייתה לפני החטיפה, כי זה היה נותן לי עוד יותר להעריך את היכולת שלה כשחקנית, ובאופן כללי את מה שהדמות עוברת.
כן, ואני חושב שאחרי שדיברנו על החלקים על התחלתיים, אנחנו מגיעים לקטע הבעייתי לדיבור עליו, כי הוא פשוט כל כך אבסטרקטי. זה סרט שאנחנו מדברים כל הזמן על ספוילרים, אני תוהה איך אפשר לספיילר משהו שאתה לא בטוח שאתה מבין מה בדיוק קרה בו. התיאור שנתתי של העלילה, כמו שאמרתי, זה אחרי שהסתייעתי בביקורות ובתיאורי העלילה מוויקיפדיה ומ-IMDB, וגם אז אני לא מסכים, אני לא בטוח שאני מסכים ב-100% עם מה שמתארים שקורה שם.
כן, תראה, לתיאורי העלילה של אנשים שבדיוק כמוך ראו את הסרט או קראו ביקורת איפשהו והחליטו לכתוב את זה באינטרנט, פשוט לנסות להסביר לאנשים, אבל זה לא אומר שזה נכון גם.
וטוב, האמת שאחרי הקטע שבו הטפיל מוסר ממנה על ידי הסמפלר ומוחדר לאחד החזרים בחווה שלו, הסרט משנה כיוון, כי זה פחות עלילה ויותר התמקדות על הקשר המוזר שנוצר בינה לבין ג'ף. כן. ונרמז לנו עוד פעם מאוד מאוד בעדינות עד לרמה של האובסקיוריות, שהקשר הזה הוא כתוצאה של הקשר שנוצר בין החזיר שאליו החדירו את הטפיל שלה, שיוצר קשר עם החזיר או החזירה, אני לא בטוח מי הזכר ומי הנקבה בקשר.
חושב שהיא החזירה, נראה לי.
לא, אתה לא בטוח, כן, אתה לא יודע.
לא בדקתי.
כן. עם, נגיד, החזירה שלה הוחדר הטפיל שלה, יוצרת קשר עם החזיר שאליו ככל הנראה הוחדר הטפיל של קריס. והקשר בין זוג החזירים האלה גורם לקשר ביניהם שהם לא יכולים להסביר בחיים אמיתיים, כי היא ממש לא רוצה להיות איתו בהתחלה, וגם הוא כזה לא מבין למה הוא מדבר איתה, כי הוא בן אדם שלפחות בהתחלה נראה סמי מצליח, בניגוד אליה הוא נראה כאילו הוא הצליח לשמור על שליטה בחיים שלו.
זה גם נראה בהתחלה כאילו הוא רוצה שהיא תסדר לו עבודה או משהו כזה, זה לא נראה כאילו הוא רוצה לצאת איתה. זה נראה כאילו הוא אומר למעשה השיחה שלהם, היא נותנת לו את הטלפון שלה כדי לדבר על ענייני עבודה, והוא מבהיר לה, אני אתקשר אלייך, אבל לא כדי לדבר על עבודה, בסדר? זאת, רואים שהשיחה הזאת היא חצי על אוטומט מבחינתם. הם עדיין נמצאים בסוג של השפעה שהם לא באמת שולטים במה שהם עושים, אבל הם מקבלים את זה כי אין להם, עוד פעם, אין להם את ההבנה שהם בכלל יכולים לעשות משהו אחר.
ופתאום הבנתי שהתיאור העלילה של מקודם לכל מי שלא ראה את הסרט נשמע מוזר לחלוטין, כי אני מדבר על חזירים ששולטים באנשים בעזרת השפעה מנטלית לא מוסברת שמגיעה מטפיל כלשהו.
זה לא מדויק שהם שולטים בהם.
זה נשמע הרבה יותר בדיוני ממה שהסרט עושה, ממה שהסרט עצמו.
אבל לצורך העניין זה מדגיש את ההשוואה לחיות משק, או באופן כללי, ללא בני אדם. כי אם הם מגיבים באותה צורה כמו החזירים, או מגיבים לפעולות של החזירים, אז זה כן מראה לך עד כמה הם איבדו איזה משהו ברגע שהטפיל בעצם מוכנס לגוף שלהם. וזה משהו שהם כבר לא יכולים להחזיר.
ואם מדברים על השפעה ועל מה שמעניין, זה הדמות של, עוד פעם, אני קורא לו בעברית החוואי, אבל הסרט בקרדיטים קורא לו הסמפלר, כי מה שהוא עושה מעבר להיותו חוואי חזרים, זה כל הזמן אוסף ומנגן צלילים.
בעריכות, אני חייב לומר.
בעריכות.
למה הסצנה הזאת הייתה צריכה להיות כל כך ארוכה?
אווירה.
אווירה אפשר להעביר גם בחצי דקה, לא חייבים חמש דקות בשביל זה.
על זה אנחנו לא מסכימים, זה בטוח. אני מאוד נהנית עם העריכות של הסרט בכמעט כל תחום שהוא. בכל אופן, כנראה, עוד פעם, תשמעו הרבה כנראה ואולי ונראה לי בהקלטה הזאת.
לכאורה.
כן, לכאורה תשמעו את כל הדברים האלה. נראה שהסמפלר משפיע על החזירים באמצעות צלילים, או לפחות מחפש למצוא צליל מסוים שישפיע עליהם. ואגב, העריכת צלילים של הסרט הזאת היא נהדרת. הדרך שבה,
בזה אני מסכים,
בכלל מבחינה עריכתית זה אחד הסרטים הכי מרשימים שראיתי, אני חושב, הרבה זמן, אולי מאז סקוט פילגרים נגד העולם, שזה היה חתיכת כאילו,
תראה,
כן,
ראיתי השבוע סרט הודי שהעריכה בו הייתה יותר מרשימה, אבל באמת? היא הייתה יותר יצירתית. אבל אני מסכים שהעריכה והסאונד הם מצוינים. אני לא בטוח שזה עריכת סאונד מה שאתה מתייחס אליו, כמו שזה פשוט הסאונד שהוקלט בצורה מאוד מאוד מקצועית ומרשימה. זה כאילו הצליחו להשתיק את כל העולם שמסביב, אוקיי, זה כן עריכת סאונד, תכלס.
יש איזה קטע שבו הוא מקליט את הצליל של אבן שמחליקה במורד צינור, וזה מגביר את זה לאט לאט עד שזה נהיה כל העולם שלך. ואני לא רוצה לנסות לפרש את הסרט כל כך מהר, כי קראתי כמה ניסיונות לפרש אותם, והדבר הראשון שזה קרה לי זה כזה, אוי, נו, באמת, מישהו ניסה לפרש את זה באינטרנט, כאילו הגנב והסמפלר עם המערכת הקפיטליסטית שמנצלת ושולטת באנשים, ושאנשים...
תמיד יכניסו קפיטליזם איכשהו. תמיד.
אתה יודע, המנתחים המרקסיסטים יכניסו קפיטליזם, המנתחים הפמיניסטים ידברו על שליטה ומעמד.
הדומיננטיות הגברית באישה.
שזה תכלס משהו שבהחלט מופיע.
הגבר שרוצה למנוע מהאישה להתקדם על ידי זה שהוא מוריד ממנה את היכולת.
כן, והפרוידיאנים ידברו על...
לא, זה היה אלימה שלו.
כן.
המנהרה שהוא מחליק בה את האבנים.
יש רגע מאוד חזק של כאילו... לא, לא באמת אימהות, אלא היא מרגישה שהיא בהיריון, כי החזירה שלה היא קושרת נכנסת להיריון, אבל כן. זה לא באמת, זה אחד הרגעים הכי כואבים נפשית בסרט הזה, הרגע שבו היא הולכת לבדיקה ומודיעים לה שמשהו לא בסדר איתה, וזה לא בגלל שהיא בהיריון פתאום.
אני אגיד לך את הגישה שלי לגבי ניתוח של סרטים.
כן.
אם אתה צריך לקרוא את זה כדי לחשוב על זה, זה כנראה לא נכון.
אני לא מסכים, אני פשוט לא אוהב אנשים שמחפשים את המטבע מתחת לפנס. אם אתה מגיע מראש לסרט, אתה אומר, אני אסתכל על זה מנקודת הניתוח המרקסיסטית סלש פמיניסטית סלש פרוידיאנית, אתה תמצא את מה שאתה מחפש. כי...
כן, במיוחד את הפרוידיאנית.
אני לא חושב במיוחד אף אחד, למרות פעם, זה משהו שאני מביא, אני מניח, מלימודי הספרות שלי, שבהם שמעתי תיאוריות שונות וניתוחים לפי תיאוריות של כל דבר על פני כדור הארץ. יש ספר נהדר בשם The Pooh Complex, אני לא זוכר מי כתב את זה כרגע, שבו חבורה של מרצים עולים אחד אחרי השני לדבר, וכל אחד מהם מנתח את פו הדוב מנקודת מבט שונה, ואתה מסתבר...
יש ספרים שלמים על זה, אתה
יודע. לא, כן, אבל הספר הזה הופך את זה לבדיחה, איך הם מתחילים להתחשבן עם אנשים שהיו לפניהם או אחריהם.
אני צריך לקרוא את זה.
צריך למצוא את זה, כן.
ואז לקרוא אותם את הטאו של פו.
אוי, אוי, למה? כל פרק אנחנו מאזכים...
אני אוהב את האיורים.
תקרא את פו הדוב המקורי. יש לי את זה פה בבית איפשהו, אני חושב. קראתי אותו. תקרא את זה שוב.
כן, אפסטרים קולר הוא, בוא נגיד, אני לא חושב שהוא בא להביא איזו גישה חברתית או פילוסופית מיוחדת, אני חושב שהוא רוצה פשוט לספר סיפור. הוא עושה את זה בצורה מאוד קריפטית. הוא מאוד, אני משווה את זה לקופסה של פאזל של 1,000 חתיכות, שרק 600 מתוכה נמצאות בתוכה, נמצאות בקופסה, ואתה מנסה להרכיב, ויהיו חסרות לך חתיכות שאתה תצטרך להשלים עם הדמיון.
אז זה דוני דרקו?
לא, דוני דרקו זה יותר 750 חתיכות.
פחות ברור מדוני דרקו.
כן.
חתיכת הישג.
יש, אפשר לעשות את זה.
ואוקיי, אני רוצה שנהיה ברורים, כי הרצנו כמה בדיחות. מבחינתי זה היה חוויה. הסרט הזה חוויה במובן הטוב של המילה. קשה לי להצדיק הרבה מ... אם מישהו יראה את הסרט ויגיד לי, תום, זה היה גועל נפש ובזבוז זמן וממבו ג'מבו הייפר פילוסופי פלצני ומתנשא, אני לא באמת אוכל להגיד לו, אתה טועה ואתה אידיוט, כי זה פשוט משהו שאני נקשרתי לו ברמה הרגשית, למה שקרה לנו, בדיוק ההפך משבוע שעבר, כי שבוע שעבר דיברנו על צל הימים.
לא ההפך הגמור, כי על צל הימים אנחנו כן, הייתה לנו הסכמה שהוא לא סרט גרוע או דברים כאלה, כן. לא שאני חושב שאפסטרים קולר הוא גרוע, אבל אני גם לא... אני לא שותף להתלהבות
שלך. אתה התחברת אל צל הימים ברמה הרגשית, ואני אמרתי שמבחינתי צל הימים נכשל ברמה הרגשית. פה אני התחברתי ברמה הרגשית, וזה עזר לי להתגבר על כל המכשלות הלילתיות שאולי היו באפסטרים קולר, כי עוד פעם, אני הרגשתי את זה. וזה מסוג הדברים האלה שהם נורא נורא אישיים, ובגלל זה אני לא מרגיש שאני יכול לבקר את הסרט הזה. אני לא יכול להגיד ב-100% זה סרט טוב. אני יכול להגיד זה סרט טוב בשבילי. אבל אני לא יכול לחזות אפילו מה אנשים אחרים יחשבו עליו, אם אתה תאהב אותו או תשנא אותו, אם אחד המאזינים יאהב אותו או ישנא אותו.
אני בטוח שחלק ככה וחלק ככה, זאת אומרת, זה מסוג הסרטים שאם הוא לא תופס אותך, אתה פשוט לא תבין מה הוא רוצה. לא תבין גם כי העלילה לא לגמרי ברורה, אבל יותר מזה, אתה לא תבין למה הוא עושה לך את זה ככה, למה הוא במרכאות מבזבז לך את הזמן, על... להראות לך שוטים שלא לגמרי מתחברים, למה אתה, בכלל, השם upstream color, יש קטע שאתה רואה את ה... שאתה למעשה רואה מילולית צבע שצובע שק עם חזרזירים בפנים, כשהצבע נע במעלה הזרם. אין לזה הסבר מאיפה הצבע הזה הגיע.
לא, 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 יש לזה הסבר. הצבע מגיע מהגופות של החזרזירים שנזרקו לנהר, וזה המשך של הקטע הזה של מעגל החיים.
למה יש להם פיגמנטים? למה יש להם פיגמנטים כאלה?
בגלל הזחל הזה שהוחדר לתוך... בגלל הזחל שהוחדר לתוך ההורים שלהם. לא יודע.
הזחל עובר בתורשה?
משהו עובר בתורשה. משהו עובר בתורשה. יכול להיות שבגלל זה החווה היא ניסה להרוג אותם.
אני כאילו, אני מספיק עם זה שאני מקבל את זה שמשתמשים בזחל שגדל כמו תולעת הפילה ולא מתפתח לחרק אחר כמו שזחל אמור, אבל זחל עובר בתורשה?
מדע בדיוני.
זה לא מדע בדיוני מבחינתי, זה יותר... אני לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק.
מג'יק ריאליזם?
אני מניח שזו הגדרת היותר. כי הוא לא מנסה ליצור עולם... שהוא המשך של העולם שלנו, או שיש לו הסברים מהעולם שלנו לאיך דברים יעבדו במצב תיאורטי. הוא לוקח את המציאות שלנו, בנקודת זמן לא מוגדרת לחלוטין, אבל כנראה המאה ה-21, והוא פשוט מוסיף לה עוד עובדה קטנה. אפשר לעשות את זה, אבל יש בן אדם אחד שיודע לעשות את זה, או שניים, כי הם עובדים ביחד. וזה ישפיע על האנשים ככה, עכשיו ההשפעה על האנשים היא מאוד מציאותית. זה נראה הגיוני שאנשים שמשהו שבועות, אם לא חודשים מהחיים שלהם, פשוט לא קיימים בזיכרון, ובזמן הזה הם עברו התעללות בלי לדעת. אבל משהו, הגוף שלהם זוכר את זה, כי הגוף חווה את זה, אבל המוח לא זוכר. אז זה יוצר פער עצום בין הזיכרון והתפיסה שלהם של המציאות, לבין החוויות האמיתיות.
אבל זה לא רק בקטע של מה שקרה להם פיזית, כי אנחנו, עוד פעם, אנחנו רואים שהקשר ביניהם מתחיל בתור משהו בלתי מוסבר, הם מתקשרים ברמה כזאת עמוקה שמתחילים לחלוק זיכרונות אחד מהשני, ויש איזה, כן. יש איזה רגעים ארוכים שבהם כל אחד מהם, הם רבים על מי, איזה ילד הטביע את מי בילדות, כי זה קרה, לא, זה היה ילד שהתעלל בי כשהייתי ילד, לא, זה היה ילד שהתעלל בי כשהייתי ילד.
המריבה היא מעשה שאחד מהם כל פעם מתחיל את הסיפור, ואז השני אומר, לא, זה הסיפור שלי, זה הילדות שלי, ואתה תמיד עושה את זה.
כן, ויש לנו פתאום קאט לזוג שנמצא במריבה, והבעל כל הזמן אומר לאשתו שהוא לא רוצה לדבר על זה.
ונראה שזה קורה להם כל בוקר.
כן, שוב ושוב, ואז... וואו, אני לא הבנתי מה הקטע, אפילו אני לא הבנתי מה הקטע הזה קשור. מישהו הציע את התיאוריה שזה, זה כנראה עוד זוג שהתאחד בגלל התולעים האלה, והוא אמר שלקראת הסוף כשהבחור מנסה לעשות קשר עם הבחורה, זה בגלל שהסמפלר מנסה להשפיע עליהם לטובה, כי הוא דמות אניגמטית ומוזרה, אבל הוא לא מרושע, כאילו...
הוא מאוד אנושי.
כן.
התגובות שלו ליד האנשים אחרים בכל אופן, הן תהי נראות נורמטיביות. ברור לנו שהוא לא נורמטיבי בגלל הדברים שהוא עושה לאנשים, ואין לו איזה נקיפות ומצפון או דברים כאלה. אגב, שאלה איך הוא הגיע בסוף, איך הם הגיעו אליו בסוף?
כי הם, אני מניח שהם יכולו למצוא את החווה כי הם הבינו את הקשר שלהם עם החזירים או משהו.
אני יכול לקבל את זה שהחזירים בעצם הקשר גרם להם, אומרים כל הזמן שיש להם משיכה למקום מסוים, אני יכול להבין את זה שזה משך אותם לשם.
ולצלילים מסוימים.
כן. אקדח. מאיפה זה הגיע?
לא, את האקדח ראו בדירה שלו כשהגנב נכנס, כשהוא גנב מנת עושה
את בעוד. לא, אני מתכוון, למה הם לקחו איתם את האקדח?
כי הם בשלב הזה הם כנראה הבינו פחות או יותר...
הם פרנואידים לגמרי.
ובצדק. זה לא פרנואיה, מישהו באמת מנהל לך את החיים בעזרת תולעים טפיליות שנמצאות בחזירים בחווה שלו.
אוקיי,
וזה לא משפט שאני אגיד אי פעם שוב.
אנחנו נראה. מצאתי לעצמי אתגר לגרום לך לומר את המשפט הזה בדיוק שוב.
בבקשה. וזה מעכשיו עד היום שבו הפודקאסט הזה ייגמר, זה יהיה האתגר של אביעד.
אוקיי. אני אקפוץ עוד פעם באמת לסוף של הסרט. הם הורגים אותו בשעה מסוים. קריס
ספוילר. רגע, אמרנו שיהיה כאלה.
הייתה הזרה בתחילת הפרק. אני אפילו יצאתי בזעם בגלל זה. אני משדר עכשיו ממונית.
אתה משדר עכשיו בעזרת המחשבות שלך שעוברות אל הקהל, בעזרת התולעים הטפילות שמגיעות בפודקאסט.
כן, אתה יודע כמה זמן לקח לי לאסוף את כל התולעים האלה?
הרבה.
לא, לא כל כך האמת. אחר צהריים אחד בפארק.
אוקיי.
בכל אופן, בסוף הם הורגים אותו בחניון, אבל זה בעצם החווה שלו. האם החניון נמצא בתודעה שלהם? האם זה בתודעה שלו? האם הוא נמצא גם בחניון וגם בחווה?
זה לא משנה, כי כולם חולקים תודעה בשלב הזה.
כן. מה החניון הזה מייצג? חניון, או שאולי זה בעצם קומה נטושה של משרד? אני לא סגור על זה, זה בבניין המשרדים. זה
כנראה בניין המשרדים של ג'ף, כי כל מקום שהם חוזרים אליו שוב במחשבה קשור איכשהו לחיים של אחד מהאנשים שמשתפים בחוויה המשותפת הזאת.
אז השאלה היא באמת, מה החניון הזה בעצם? מה המקום הזה? האם זו התודעה המשותפת? האם זה נמצא בראש של הסמפלר בכלל, המקום הזה? והם באים אליו לחווה והוא מדמיין אותם כי הם איכשהו הצליחו להשתלט עליו במחשבה? לך תדע.
כן. עוד פעם, אני לא מתפנים שזה סרט פשוט, קל,
את זה כבר אמרת.
כן. אני גם לא יכול להמליץ עליו בלב שלם, אבל אם אתם מהטיפוסים שאומרים לעצמכם, אני אוהב קולנוע ניסיוני, ואני אוהב קולנוע קשה, ואני אוהב שיאתגרו אותי מבחינה קולנועית, ואני רוצה לחזור על זה, אני לא אומר שמי שלא אוהב דברים כאלו, איזה בור או אידיוט או משהו כזה, כי זה באמת...
כן, תמשיך, כן.
כי זה באמת עניין של אם אתה מתקשר לדברים האלה או לא. אם אתה מהסוג האנשים שרוצים לראות את הדברים האלה, ואתם, סבל להניח שאתם כבר יודעים מי אתם, אם אתם מתאים לפודקאסט הזה, אז תלכו לראות את זה, ותלכו לראות זה בקולנוע. זה לא, למרות שזה סרט קטן מבחינה תקציבית ומבחינה של התרחשויות, זה מסוג הדברים שאתה רוצה להיות ממוקד כל הזמן, אתה לא רוצה הסחת דעת של חצי שנייה.
ובקולנוע אין לך שום הסחות דעת.
רק האנשים שהולכים החוצה בסצנת החזמיר.
כן.
היו
יציאות.
היו יציאות.
אני חייב לשבח את מערכת הסראונד של בית ציוני אמריקה, היא מצוינת. ובסרט הזה זה מאוד
בולט. את העולם הגדול, כן.
כן.
אני חושב שאחת הבעיות שלי עם פריימר, שממש לא הבנתי מה קורה שם, הייתה שניסיתי לראות זה בטלוויזיה, ואני, אם אין לי את החושך של האולם קולנוע שממקד אותי על המסך, אני נוטה לפזול הצידה לכל מיני דברים. אז את הסרט הזה אני ממליץ מבחינתי בחום, כאילו מבחינתי האישית זו הייתה חוויה נהדרת. שיין קרוף הוא במאי סלש עורך סלש פסקולן נהדר.
הכנס כאן. הכנס שם תואר כאן.
כן, כן. ואימי סייניץ היא, אני חושב שבאנגלית אומרים a revelation בתפקיד הזה. היא נהדרת, אני ממש רוצה לראות עכשיו כל דבר שהיא הופיעה בו אי אז, וכל דבר שהיא תופיע בו בעתיד הקרוב.
למרות שמה שהבנתי, אתה לא רוצה לראות כל דבר שהיא הופיע בו, כנראה שהיו כמה דברים שאתה לא
רואה. אני רוצה לראות רק את ההופעות שלה. אני אחפש את כל הסרטים האלה, ואני אדלג רק לסצנות שבהם היא מופיעה.
כן, אני אגיד לך מה הבעיה הגדולה שהייתה לי עם הסרט. משלה מסוים, פשוט רציתי שהוא ייגמר כבר. סרט לא מתוך שעמום, או כי נורא רציתי שיבוא פתרון, אלא פשוט הרגשתי שהוא מתאמץ מדי. הייתה הרגשה של מיצוי. הסצנה הזאת שהוא דוגם את כל הקולות במשך כמה דקות, כמו שאמרתי, בחצי דקה, בדקה, היו מעבירים בדיוק את אותו דבר, זה היה יותר מהודק, יותר חלק, יותר מתחבר לשאר הסרט. אתה לא צריך יותר מזה, אבל זה נמשך ונמשך, וההרגשה שהיא פשוט בקטעים כאלה זה שהסרט נורא נורא רוצה להיות מיוחד, נורא רוצה להראות שהוא שובר את הכללים, שזה בסדר, אבל צריך לדעת מתי לעשות קאט, לומר, אוקיי, הבינו את הרעיון, אני אעבור הלאה. ואפסטרים קולר, הוא לא רק שהוא לא עושה את זה, הוא אפילו מאוד רפיטטיבי בשלב מסוים.
הוא מאוד רפיטטיבי בהרבה שלבים, אפילו כן. אני בתור מעריץ חייב להגיד.
אני אהבתי את החלק הראשון שלו, כשקריס עדיין נמצאת אצל הגנב. מאוד אהבתי את הצורה שזה הוצג. מהרגע שהיא משתחררת, משהו מבחינתי בסרט הלך לאיבוד. הוא לקח את הפוקוס למקום לא נכון, ואני חושב שפשוט כמה שהיא שחקנית נפלאה, כתבו לה דמות שלא יכולה להחזיק סרט שלם אם אנחנו לא יודעים איך היא הייתה לפני זה, אם אנחנו לא מבינים באמת השינוי שעבר עליה. אני חושב שיש לסרט הרבה קטעים שעשויים באמת טוב, אבל הוא לא מחזיק מבחינתי אורך של 90 דקות, שירגש לי גם יותר מזה, האמת.
96 דקות, אם אתה רוצה להיות ספציפי. היית מרגיש יותר טוב אם היו מקצצים 6 דקות בדיוק?
הרגיש לי לפחות 97.
אני חייב להסכים בנוגע לגירה, לפחות בנוגע לסוף, שיש לנו יותר פייק אאוטים מהסוף של שר הטבעות השלישי.
כן.
זה כזה, משהו קורה ואתה אומר, ואז יש כזה פייד אאוט כזה, זה הסוף, ואז כזה, או, זה חוזר שוב, יש לך עוד שתי דקות, ואז כזה, פייד אאוט וכזה, טוב, אומר, כדאי שאנחנו אומר, או.
כן.
אני לא, לי זה לא הרס את החוויה, ומבחינתי השלם עולה על כל הפגמים שלו, אבל אני מבין את מה שאתה אומר.
זה מעניין אגב שיש לו סוף אופטימי. זאת אומרת, הם רוצחים בן אדם ויש לו סוף אופטימי.
כן,
כל הזוגות מגיעים ובונים לחזירים מכלאה חדשה. אני מקווה שרק כדי לגדל אותם ולא יהיו דברים אחרים.
הסוף האופטימי, ואני אומר את זה בתור צמחוני, הולך להיות חגיגת בייקון.
תראה.
סוף מאוד אופטימי.
תראה, בייקון זה ירק.
מה?
זה ירק, זה ירק.
אוקיי.
זה ירק.
זה אולי יותר מוזר מכל קטע עם תולעים, טפיליות וחזירים.
ועכשיו פה לא בא לי.
טוב, זה היה Upstream Color, סרט שנציין לכבודו את חוסר ההסכמה הרשמי הראשון בהיסטוריה של הפודקאסט הזה. אנחנו לא מסכימים על משהו.
ייי. בוא נדבר על פוליטיקה.
לא.
לא. לא. עדיף שלא.
עדיף שלא. אז דיברנו על סרט חדש אחד שהוא דרמת מדע בדיוני בתקציב קטן בעל נטייה למוזרות, אובסקיוריות ולמיינד פאקרי.
סוג של, שהבמאי שלו גם היה בערך הכל.
כן, ולכן בתור סרט שני נדבר על דרמת מדע בדיוני, קטנת תקציב שמערבת הרבה מיינד פאקרי שבה הבמאי עשה כל דבר אפשרי חוץ מהקייטרינג. ואני מדבר על...
.1245. Restate my assumptions. 1. Mathematics is the language of nature. 2. Everything around us can be represented and understood through numbers. 3. If you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns everywhere in nature.
Do you ever hear of Kabbalah? Jewish mysticism.
Insomnia haunts him and he twists and turns in his bed.
Maybe that pattern is like the pattern in the stock market. The Torah. This 216 number.
This is insanity, Max.
Or maybe it's genius. I have to get that number.
Hold on. You have to slow down. You're losing it.
You only gave us part of the code. Now give us the rest of the code so we can set it right.
You are only a vessel from our God. You are carrying a delivery that was meant for us.
There will be no order, only chaos.
כן, זה הסרט 3.141159.2 וכולי.
זה יהיה פרק ארוך מיוחד, תמשיך, כן.
הידוע גם בשם פאי, מ-1998, של סרט הראשון של דארן אהרונובסקי.
דארן אהרונובסקי.
כן. אני אפעם לא מבטא את השם הזה כמו שצריך, שהוא היה במאי, והתסריטה יחד עם שון גולט, שגם שיחק שם, והשחקנים, שון גולט, מרק מרגוליס, בן שנקמן, וסמיה שהוייב.
כן.
אני מאמין שככה מבטאים את זה.
דווקא מרק מרגוליס הוא שחקן מוכר יחסית.
יחסית, כן.
הוא תמיד הזקן הנרגן, אבל הוא ממש טוב בתפקיד הזה בכל סרט שראיתי אותו.
כן, ולגבי העלילה של פאי, מקס הוא גאון מתמטי שסובל מכאבי ראש מתמידים וממידה כנראה מוצדקת של פרנויה.
כמו כל הגאונים.
כמו כל הגאונים, כן.
אני פרנואיד בלי סוף.
הוא מגלה באקט שהוא או טעות או התגלות אלוהית מספר בעל 216 ספרות, שמאפשר לו לחזות דפוסים מסוימים בעולם באופן כללי, ויותר ספציפית בשווקים הפיננסיים. והמספר הזה מערב אותו במין מאבק מוזר בין חברה מוול סטריט שרוצה בעיקר כסף, ובין כנופיה חסידית,
כן,
שחושבת שיש בו במספר הזה איזה אמת מיסטית אדירה.
הסרט מתרחש בניו יורק, נכון?
כן.
כנופיה חסידית זה הגיוני.
כן.
בכל
מקום.
כן.
אז פאי היה...
We're in the hood. יו. לא, לא, לא יו. לא יו.
לא יו. פאי זה הסרט הראשון של אהרונובסקי, שיצא אחרי זה, זכה אחרי זה לתהילה בעקבות רקבים לחלום, ואז בזבז את התהילה הזאת בשנים של חוסר עבודה, ואז במעיין.
שהוא המשיך לבזבז אותה, אבל אז הוא התחיל לעשות סרטים שגם זכו להצלחה מסחרית.
והוא הרגיש מחדש חלק מהתהילה שלו במתאבק.
אני אגיד משהו, עוד לפני שניגע בפאי, אני אגיד משהו לגבי הסרטים האחרים שלו. את רקביעם לחלום, אני די במיעוט, לא כל כך אהבתי. את המעיין מאוד לא אהבתי. את המתאבק וברבור שחור מאוד אהבתי. למעשה, כשראיתי את ברבור שחור, ראיתי בערך כמו שאתה היית אחרי Upstream Color. פשוט נשארתי בכיסא, ולא רק שלא יכולתי, גם לא רציתי לקום.
עכשיו, את ברבור שחור לא ראיתי.
אז הוא בעצם לא.
רקביעם לחלום, אני זוכר שכשסיימתי לראות את זה, מי זה היה בעין הדג, דורון פישלר, שאמר, ששם כאחד הרגעים הגדולים שלו בשנה, את הרגע הזה שרקביעם לחלום נגמר, ואתה יושב על המסך ומנסה כאילו לאסוף את השברים של הנפש שלך. מגזין אמפייר בחר בו באופן רשמי לסרט הכי מדכא בכל הזמנים. הוא אמר, אם אתה אי פעם מרגיש מרוצה וטוב לב עם מצבך בחיים, פשוט לך תראה את הסרט הזה, ומצב העניינים הדיכאוני יחזור לכשהיה.
אם בא לך למות, אבל אין לך את ההשראה.
כן.
אבל זה מה שאני הרגשתי לגבי ברבור שחור. לא שבא לי למות, אבל
רגע, זה העניין. ומצד אחד הוא היה מאוד מרשים בתור יצירה, אבל מצד שני, יש לי הרגשה שזה לא ממש מחזיק, כי זה פשוט, אתה יודע, כשאני חושב על זה, זה לא ממש מרשים אותי, העובדה שהבמאי מכה בך בלי סוף עם אומללות אחרי אומללות אחרי אומללות, זה כזה. טוב. בסדר, אתה נורא דיכאוני, אבל אתה יודע, זה היה סרט שהיה קשה לצפייה, אבל אני לא בטוח שאני רוצה לראות אותו שוב, לא בגלל שאני פוחד שהוא ידגר, זה פשוט כי, אוקיי, זהו, אתה נורא דיכאוני, יש לך משהו אחר להגיד?
כן, החיים גרועים.
והתמכרות זה נורא, ואפשר להתמכר.
לא כיף, זה לא כיף. כן. אני לא רוצה להיכנס לספוילרים לסרטים שהם לא פאי.
למה, אני כן אגיד, למה? אנחנו לא שיהיה ספוילרים.
לא יודע, כאילו פה אנחנו הולכים על יצירה של, על כל היצירה של במאי לספלר, כאילו. בכל אופן, אבל מה שאני כן מצאתי מכנה משותף לגבי המתאבק וברבור שחור, שני הסרטים של דריאן אהרונובסקי שמאוד אהבתי, הוא לא התסריטאי שם. וגם בפאי, שאהבתי אותו יותר מרקביעם לחלום והמעיין, הוא לא כתב את התסריט לבד.
גם רקביעם לחלום זה לא לבד לגמרי, זה מוסס על ספר.
כן, אבל הוא די שלט על מה שנכנס ומה שלא נכנס. אני פשוט מרגיש שהוא במאי מאוד מאוד מוכשר, אבל כשהוא מנסה גם לכתוב את התסריט, הוא מאבד משהו בדרך. הוא לא מאבד, האמת אפילו להפך, הוא מכניס יותר מדי דברים בבת אחת. המעיין הוא מאוד אניגמטי, ובצורה שלא ממש אכפת לאף אחד מה קורה שם.
כן, אני חייב להסכים בנוגע לקטע של הבמאי המוכשר, במיוחד לגבי המתאבק, כי סצנות ההיאבקות בהמתאבק, וזה כמה מהסצנות הכי כואבות שיצא לי לראות בקולנוע, כתבתי עליו ביקורות בזמנו ואמרתי, זה סרט שעוקף החלוטין את הידיעה שלי שזה מזויף, וזה מאוד מרשים, כי זה לא רק, זה לא סתם שזה סרט ולכן ההיאבקות מזויפת, זה סרט על ההיאבקות, זה משהו מזויף,
הוא אומר לך את זה,
על ספורט שהוא מזויף. ובכל זאת, כשהאנשים האלה,
הוא מדגים לך איך כן. זה מזויף.
כן, מצד שני, זה זיוף מהסוג שמערב, אתה יודע, בן אדם שנותן לך אקדח לא מסמרים.
אקדח סיכות.
אקדח סיכות מאוד מאוד גדול, ואומר לך, אוקיי, בשביל הקטע הבא, אני אצטרך לראות בך עם האקדח סיכות הזה.
הוא אומר, סבבה. אוקיי.
כן, כי אתה יודע, זו הופעה.
אתה צריך שאני אעמוד כאן או כאן?
אוש.
אוקיי, פאי.
פאי.
פה מכשירים לשידוך וחירור דברים שנכנסים לחלקים בגוף, כן.
יש בסוף הסרט בהחלט חירור.
כן, חירורגיה, כן.
זה משחק מילים שעובד רק בעברית.
זה משחק מילים.
אתה, בוא נתחיל מהסוף. אתה אהבת את פאי?
אני הרבה זמן לא ראיתי אותו, ואני עדיין זוכר שמאוד מאוד אהבתי את הסוף שלו. הוא היה מאוד עוצמתי. את הדרך לשם היה קצת קשה לצלוח, אבל הצלח הכל הוא מוצלח. וכשאני רואה היום קטעים מהסרט, אז אני כן מזהה בהם את את העידון של ההקפדה על התהליך של הדמות של קוראים לו מקס, נכון?
כן, קוראים לו
שמקס עובר, ואיך הטירוף לאט לאט הולך ומשתלט עליו. טירוף שבעצם אתה אפילו לא יודע אם זה משהו שהיה בו, או שזה בגלל כל העיסוק עם המספר, שראינו שאולי זה יכול להיות השם האמיתי של אלוהים, המספר הזה, זאת אומרת שזה בכלל איזו התערבות שמימי שגרמה לו לגלות את, את הסוד הגדול הזה. וזה מיינדפאק שהוא פועל בעיקר על הדמות הראשית. זה לא מיינדפאק שפועל נגד הצופה, שהוא זורק לך דברים, אבל הדמויות בסרט בסדר עם זה.
כן.
זה פה הכל מוזר גם לא.
אנחנו מדברים על upstream color, אבל ההבדל הוא שupstream color הוא חוויה מאוד קשה להבנה מבחינת הצופה. פאי לעומתו, כאילו לפחות עד הסוף, הוא סרט, אתה יודע מה קורה כמעט כל הזמן.
כן,
כאילו,
זה פשוט מוזר. זה מוזר כי
האווירה מוזרה, ויש כל מיני רעיונות מוזרים לגבי טבע המתמטיקה וטבע המציאות, אבל העלילה היא די ישירה, כאילו, יש את הדמות הזאת, אתה מבין מה קורה לו, וכשהוא מסתבך עם המאפיונרים החסידים מצד אחד, ועם
המאפיה החסידית,
כן, ועם החברה מוול סטריט מצד שני, אתה מבין מה קורה. זה לא עלילה שאתה צריך לנחש ולאסוף מכל מיני שברים. העלילה עצמה די ישירה.
כן, גם די פשוטה סך הכל.
כן, וזה עוזר שדמויות דנות בכל הזמן.
כן.
זה סרט שבו אנשים יושבים ומדברים כזה. אז ראית את המספר, אז המספר, אז המספר, אז המספר, ואתה לא
קורא. בוא אני אדגים לך, כן. אתה לוקח את המספרים האלה ואתה מחבר אותם. אה, זה פיבונאצ'י.
כן.
יש שם סצנה, אני חייב לומר שאהרונובסקי, אני לא בטוח מה הרקע האקדמי שלו בנושא, אבל הוא בהחלט עשה תחקיר גם לגבי מתמטיקה וגם לגבי גימטריה, כדי למצוא את הדברים הקטנים שימשכו את העין. כי אני מניח שמתמטיקאי שרואה את הסרט הזה אומר, כן, אז זה די ידוע הדברים האלה. אבל מי שלא מבין במתמטיקה ורואה נגיד הוכחה לזה שסדרה פיבונאצ'י מסבירה מבנה של קונחייה, אז מי שרואה את זה והוא לא מבין בנושא, אומר, וואו, יש פה באמת איזה משהו. אני עכשיו, יותר קל לי להאמין שיש איזו התערבות חיצונית בסיפור שלו, כי הוא הביא לי דוגמה לזה שבעולם האמיתי, דברים, יש או צירופי מקרים, או שמתמטיקה היא באמת בכל דבר, אפילו יותר ממה שאנחנו חושבים.
כן, זה סרט שיכול לגרום לך לרצות להיות מתמטיקאי לפחות עד הסוף שבו, ספוילר רציני.
מוציא קצת את החשק.
כן, התערבות עם המספר שיגעה אותו במידה כזאת שמקס פשוט לוקח מקדחה ועושה לעצמו הקלת לחצים בראש.
כן.
כדי שהוא לא יוכל לדעת יותר מתמטיקה.
זה עובד.
זה עובד, כן.
עושה לעצמו סוג של קריטת אונה. או
יש שם לניתוח הזה מסתבר. כן. יש שם ספציפי ל...
יש איזה אפילו, אם תבדוק את הערך בוויקיפדיה, יש לו ערך גם בעברית. כן. יש שם בעברית לדבר הזה.
טרפנינג באנגלית, כן. או בעברית, זה live internet use, חבר'ה. Yeah. תודה לוויקיפדיה. חירור גולגולת בעברית, כן. שם מאוד, מאוד פשוט. Hey, העברית מנצחת מבחינתי.
לא צריכים, אתה רואה, upstream color, אפשר לתרגם דברים. לא, לא חייבים להשאיר אותם כמו שם.
טרפנציה.
טרפנציה. שאני מנחש שהבן אדם שראה את פרנקן הוקר מכיר את זה, מכיר את התהליך הזה טוב מאוד.
אין לי מושג מה זה פרנקן הוקר. אני חושב שלרוב הקהל שלנו אין מושג מה זה פרנקן הוקר.
זה מסוג הסרטים שאתה רואה ואז אתה מנסה להבין מה לעזאזל זה היה, אבל הוא עושה את זה בכוונה, הוא מנסה להיות בכוונה מוזר.
אני מניח שגם פאי מנסה להיות בכוונה. פאי הוא יצירה, הוא מסוג היצירות הראשונות האלה שהן נורא נורא בולטות ונורא מגדירות, אני מניח, את היוצר, לפחות בתחילת הדרך שלו, עד שהמציאות יקטה לו בפנים עם בעיות תקציביות וחוסר הסך הכלכלית.
כן.
כי זה סרט שסימן את הבמה שלו. כשרקבים לחלום הגיע, זה היה, זאת ההבטחה שהוא הבטיח בפאי, להיות אוטור, כאילו להיות יוצר בעל חזון, לא חזון שאתה חייב לאהוב, לא חזון שאתה חייב להסכים איתו, אבל בן אדם שלא... ויש לך הרבה יוצרים שמתחילים עם סרט פתיחה מרשים, ואז הוליווד אומר, אוקיי, זה בן אדם שיודע מה הוא עושה, ואז הם לוקחים אותו לביים איזה
סרט אקשן. בוא נשים לו מלא כסף.
כן, איזה סרט אקשן או סרט גיבורי על, ומקצצים.
כן.
אני אוהב סרטי גיבורי על, אבל אפילו לי זה כואב, פשוט לראות את הוליווד לוקח את
כל הפעמים. בוא ניתן לו תקציב ענק, מפיקים שישבו לו על הראש, כן. וכוכבים שאין לו שום ניסיון להתמודד עם האגו שלהם, ונראה מה יקרה.
כן, המעבר מקלרקס למולרץ של קווין סמית.
היה לו מעבר יותר קשה מדוגמה לג'יי וסיילנט בוב.
כן, אבל זה...
שזה היה השלב שבו הוא כבר נהיה ממש מפורסם בפני עצמו, והוא היה צריך להתמודד גם עם האגו של עצמו בפעם הראשונה, שזה היה קשה.
אבל מה אני זוכר אף כך של צוצי, שהסרט השני שלו היה וולברין.
כן.
כן.
או הבמאי של חיים של אחרים, שהסרט הבא שלו היה פלישה, אם אני לא טועה. הפלישה? עם ניקול קידמן.
אינווייז'ן? זה לא היה אח עם האח ואחות ושאוסקי?
לא.
הם היו מפיקים רק.
כן. Okay. הם הסרט הראשון שלהם זה היה קשורות, אם אני לא טועה.
כן.
והסרט הבא שלהם היה מטריקס, הם די עמדו בה, הם די הצליחו לשפר את ה...
אוקיי, כן, וחשוב לציין, ארנופסקי לא, גם אחרי שהמעיין נכשל וגרר איתו את היכולת שלו לעשות מה שהוא רוצה ואת האמון של האולפנים בו, למטה הוא לא, עוד פעם, הוא לא ויתר לגמרי. המתאבק הוא סרט הרבה יותר...
הרבה יותר מעודק.
לא, הרבה יותר מסתכל. קשה להגיד איזה מסחרי על המתאבק, כי זה סרט לא קל לצפייה ולא סרט שהרוויח מיליונים, אבל אתה יודע,
הוא פונה לקהל יותר רחב.
זה דרמה ריאליסטית, בניגוד לסרטים הביזרים או הסופר קשים שהוא עשה לפני זה.
ליתר דיוק, אני חושב שאפשר להגדיר את זה שהמתאבק זו פעם ראשונה שאהרונובסקי עשה סרט שלא פונה רק לאהרונובסקי, אלא שהוא לקח בחשבון שעוד אנשים יצטרכו להבין מה קורה.
זה הצליח לו בסדר, ועכשיו, ואחרי זה היה ברבור שחור ש...
אני מת עליו.
זה היה מועמד לאוסקר או זכה באוסקר? אני לא זוכר.
היה מועמד, נטלי פורטמן זכתה, דארן אהרונובסקי היה מועמד על זה. אז...
לאט לאט.
תראה, לפני עשור היית אומר למישהו שדארן אהרונובסקי יהיה מועמד לאוסקר, על בימוי, הוא היה אומר, וואו, האקדמיה ממש השתנתה.
שמע, כשהוא התחיל זה היה מובן לחלוטין, אתה יודע, זה... אם היו אומרים לך שדארן אהרונובסקי היה זוכה במשהו על רקם לחלום, הייתי אומר, כן, זה נראה לי הגיוני.
אולי. אני לא חושב שזה מסוג הסרטים. זאת, אלן בורסטין הייתה מועמדת על המשחק. אבל מעבר לזה, זה פשוט, זה מסוג הסרטים שלאקדמיה מייצגת את הקהל הרחב והמבוגר יחסית, בדרך כלל גם השמרן יחסית. אז סרט כמו רקביעם לחלום, כדי, או פאי גם, כדי שזה יגיע לאנשים האלה, זה צריך להיות, גם אם יחסי ציבור ממש טובים, וגם באופן כללי הוא צריך איכשהו לקלוע בדיוק לנישה שהייתה חסרה להם שם. להזכירך, ברבור שחור הפסיד את האוסקר לנאום המלך.
כן. אגב, דברים שמקשרים בין אהרונובסקי לקארוס, שניהם זכו בסנדנס, על הסרט הראשון שלהם, שהיה דרמת מדע בדיוני קטנה ו...
בסדר, כולם זכו בסנדנס, נו.
אני לא חושב שאנחנו זכינו בסנדנס.
אנחנו בדרך, עוד לא עשינו את הסרט.
אולי פשוט נפרסם את הפודקאסט הזה עם פשוט...
שים את זה עם סדרה של תמונות סטילס, זה יהיה יצירת אומנות.
לא, אנחנו לא נגיד זוכי סנדנס, פשוט נכתוב סנדנס מעל השם של הפוסקר.
למה ש...
אביעד ותום, סנדנס.
זה חוקי לחלוטין.
כן, אנחנו לא
רואים
שזכינו,
שהיינו מאמונים. מסיבה סנדנס, מה לנו לשים את זה?
כאילו פסטיבל, סנדנס, אנחנו אוהבים לרקוד בשמש.
זה נראה לנו נחמד על הפוסטר, אנחנו אוהבים את הצורה של האותיות.
סנדנס, אוסקר, דוב הזהב, מרמוסת הכסף, מה שלא יהיה.
כן, מרמוסת הכסף. אני הכנתי פעם פסלון שהיה בעצם בובה שצבעתי בזהב, והגשתי את זה ליוצרים של המוסד הסגור. האנשים היחידים אי פעם שזכו בפינגווין הזהב. יותר, לא היחידים שזכו, פשוט היחידים שיש להם פרס.
את הפרס פיזית, את הפינגווין הזהב שמחולק כל שנה בסוף השנה, הוא אחד הפרסים.
מחולק זה אולי לא המילה הנכונה.
הוא מוצא, זה שהבמאים האמריקאים
האחים כהן לא פנו אליי, מה אני אעשה?
המתנסים האלה לא מצאו זמן בלוז העמוס שלהם כדי לפנות לקבל את זה.
פנו אליי האחים כהן מהמוסך, אבל לא אלה.
סליחה, אני כל שנה כבר שנים קורא את טקס פרסי פינגווין הזהב, ואפילו כשאני לא מסכים עם הוועדה לבחירת פרסים, שזה קורה לעיתים קרובות, אני עדיין מכבד את ההחלטות שלהם, בטח יותר מהוועדה של האוסקר.
אני לא מכבד את ההחלטות שלהם יותר מההחלטה של האוסקר. ואני הוועדה.
טוב, נו, נפוטיזם אני מניח.
כן, נו.
סטינו מהנושא.
כן,
בפאי, היינו בפאי. אני חושב שפאי הוא סרט טוב. זה לא יצירת מופת פורצת דרך כמו שהרבה אנשים ראו את זה בזמנו, אני חושב שהוא מילה נישה שהייתה מאוד מאוד נחוצה, או מאוד מאוד ריקה בזמן הזה, שעוד פעם, סרטי מדע אלגנטיים וקטנים, זה משהו שגם היום הוא לא סופר מלא, למרות שיש הרבה יותר מהם, כאילו,
כן.
השנה היה לנו כמות די נכבדת של סרטי מדע בדיוני גדולים וגרועים אחד אחרי השני, כאילו, וגם אם אהבת את הסרט עצמו, אתה חייב להודות שהוא די מדופש דברים כמו אבדון ואפטר ארף ו... סטאר טרק 2.
אני חושב שהבעיה שלהם שאין להם רעיון שיכול להחזיק סרט שלם. יש להם רעיון בסיסי, אבל הם לא מפתחים אותו כמו שצריך.
זה לא מדע בדיוני, אתה יודע, רציני, כי מעריצי מדע בדיוני לא אוהבים סתם, אתה יודע, אנשים יכולים לצחוק על הז'אנר הזה, אנשים טיפשים צוחקים על הז'אנר הזה, אבל מה שהז'אנר הזה עוסק בו באמת זה בפיתוח של רעיונות ובמחשבה לעומק על רעיונות ועל השפעה של כל מיני דברים חדשים ודברים לא, שעדיין לא קיימים, אבל יכולים להיות קיימים על העולם. זה תרגיל מחשבתי הרבה פעמים. ובסרטים כמו אבדון אין שום מחשבה.
בעיניי מדע בדיוני זה אולי הז'אנר הכי מרתק מבחינת הפוטנציאל שלו, כי הוא, בניגוד לפנטזיה, הוא לא ממציא דברים מהאוויר, הוא לוקח משהו שקיים אצלנו בעולם שלנו, ואומר, אבל מה היה אם? וזה יכול להיות בכל כך הרבה מקומות, אבל הוא עדיין צריך להישאר עם חוקי העולם שלנו. פאי, קצת קשה לומר שהוא מדע בדיוני עוד פעם, כמו עם אפסטרים קולר, כי הוא מאוד מאוד מעוגן במציאות שלנו, אבל הוא מוסיף עוד את הדבר האחד הזה של מה היה קורה אם לבן אדם האחד הזה, או במקרה הזה למתמטיקאים מסוימים, הייתה התגלות שיכול להיות שהיא התגלות אלוהית, ויכול להיות שהם מטורפים.
זה שאלה של איך אתה מתעסק עם ידע שאולי
כן.
The things man is not meant to know.
אז למה הוא יודע את זה?
כי אלוהים הוא שמוק. לפחות בסרט הזה, כאילו, אני לא רואה סיבה אחרת.
אני רק רוצה לציין שהפודקאסט הוקלט אחרי יום כיפור.
כן.
אז זה נכנס כבר לשנה הבאה, הערה הזאת.
כן, אני אצטרך להניף תרנגולת כלשהי.
כן.
כן.
חזיר אפילו אולי.
אתה יודע כמה חזירים שוקלים?
קטנים או גדולים?
אביעד, אני צמחוני, אני לא אוכל חזירים.
אבל גדלת בקיבוץ, מה? גדלת בקיבוץ, אתה בטוח הרמת חזיר פעם.
לא.
גם כקיבוץ.
גם כקיבוצניק. אני ממליץ על פאי סך הכל. אני חושב שזה סרט טוב, עוד פעם, סרט מאוד מעניין לצפייה. יש בו מידה די רבה של מיינד פאקרי, שזה מונח שטבעתי לכבוד הפודקאסט הזה.
אני לא חושב שאתה המצאת אותו.
לא, מיינד פאק זה מונח קיים, אבל מיינד פאקרי כשם תואר זה it's a mind fuckery.
למה לא בעברית?
לא יודע, אני רוצה לשמור על הדירוג שלנו לכל המשפחה, ואם זה באנגלית אף אחד לא מתעניין בזה.
זיין מוחות, מה הבעיה עם זה?
עכשיו הרקע הקיבוצניק שלי בא.
There's your R rating.
כן. אתה ממליץ על פאי סך הכל?
אני ממליץ על פאי עם ההערה הלדעתי מאוד חשובה. לא בטוח שמי שרואה את הסרט פעם ראשונה, לא בטוח שהוא יתחבר אליו. אני כן ממליץ במקרה כזה לנסות עוד פעם, כי ברגע שמתגברים על בעצם על המוזרות שלו, שהיא לא מוזרות קיצונית של דברים מתעופפים מול המסך פתאום, אנשים מתחילים לשיר באמצע הרחוב או דברים כאלה, שזה דווקא די מקובל באופן מוזר. אבל זה מוזרות של הכל כל כך קטן וצנוע, אבל מתעסק בדברים ברומו של עולם. סרט שהוא זו הייתה הכוונה. הוא נעשה בתקציב נמוך, בניגוד לאפסטרים קולור ופריימר, רואים שהוא נעשה בתקציב נמוך, הוא בשחור לבן, הסאונד לא הכי איכותי, העריכה מאוד מנסה לפצות על דברים שלא יכלו לצלם.
אני לא מסכים איתך על זה, אני חושב שהסרט הזה נראה בדיוק כמו שהוא התכוון לראות.
זול.
כן, אבל אתה יודע, השחור לבן אני חושב נבחר ספציפית, יש... אני לא רוצה, אני לא רוצה...
בשנות ה-90 זה היה די מקובל גם, היה לך את קלרקס, היה לך את רעש מצלמים, סרטים עצמאיים שנעשו בלי צבע, ואמרו כן, אין לי מזה בעיה, זה יותר זול לנו להפיק את זה ככה.
אתה יודע, זה לא, זה בחירה לעשות משהו בשחור לבן, וזה לא בהכרח בחירה תקציבית נטו, אם לצטט סין סיטי, כן? אמנם זה,
כן,
זה
היה בעיקר. סין סיטי הוא מבוסס על קומיקס, אז הבחירה בעצם אפילו לא הייתה לגמרי של היוצרים, אוקיי. כמו שהם פשוט רצו להמשיך את הבחירה.
רוג'ר איברט, זיכרונו לברכה, תמיד היה אומר שמבחינתו אחד הדברים הכי עצובים בקולנוע זה העובדה שאנשים בחרו לוותר על שחור לבן בכלל, כאילו שאנשים לא עשו סרטים בשחור לבן, לא, למרות שזה היה יכול לשפר סרטים מסוימים, היה לו...
ואז יצא ארטיסט.
כן, לא, 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 לא בהכרח. והיה לו את הדוגמה הנהדרת הזאת שישתמש בו, הוא אמר, קחו תצלום של הסאבים שלכם בשחור לבן, ותרים אותו מול עיניים ותראו כמה חדים ואמיתיים וגדולים הם נראים לכם, ותשבו אותו לצילום בצבע. הצילום בצבע מצד אחד מקרב אותך לריאליזם, אני מניח, או למדם של ריאליזם, אבל משהו באימפקט נעלם.
וודי אלן עשה כמה סרטים בשחור לבן, למרות שהייתה לו יופי שאפשרות לעשות בכמה צבעים שהוא רוצה. הוא עשה את זה מתוך בחירה אומנותית, הוא הרגיש שזה מייצג יותר טוב את האינטימיות של הסיפור, זה מראה את הדמויות בצורה יותר חדה וברורה, בלי הסחות דעת. אבל מאז, בוא נגיד, מאז שהסטנדרט נעשה לא לצלם סרטים בפילם, אלא בפורמט דיגיטלי, זה כבר לא שיקול של תקציב, זה שיקול אומנותי נטו.
כן, ועוד פעם, פאי בא לפני התקופה שבה הכל דיגיטלי.
כן,
הוא צולם בפילם. אבל אני חושב שגם אם היו, אם היה לו את התקציב לזה, הוא לא בהכרח היה מצלם בצבע. יש משהו באיך שהסרט הזה נראה, בשחור לבן, שגורם לזה לראות כמו יצירת מדע בדיונית פנקיסטית, ואני לא מתכוון במובן הסייבר פאנק של המילה, אני מתכוון במובן של... אתה מבין שהגיבור חי במין כזה בור כלכלי בעולם שהוא נורא קטן וצפוף.
הכל מאוד מאוד מלוכלך.
כן. והדרך שבה הכל מגורען ובשחור לבן עוזרת לזה. אני לא הייתי רוצה לראות את זה חס וחלילה עובר ריקלרינג או כל תהליך נורא.
לא, ריקלרינג בעיניי זה פשע נגד האנושות. תשאיר את הסרט כמו שהוא. אתה חושב שאתה יכול לעשות אותו יותר טוב, אתה יכול לנסות. אבל אל תיגע בסרט המקורי.
אלא אם אתה ג'ורג' לוקאס ואז אתה לא יכול לנסות. למעשה לג'ורג' לוקאס אסור להתקרב לשום סרט. אי פעם.
זו בעיה כי הוא קונה אותם ודואג שאף אחד אחר לא ייגע בהם.
לא, הוא מכר אותם עכשיו, זהו.
הגיע הזמן.
אם לא שום דבר אחר, נקווה שמחרה לדיסני אומרת שנוכל לקבל DVD של הסרטים המקוריים בלי שום תוסף דיגיטלי נוראי ומסיח דעת.
כי דיסני הרי ידועים בטיפול המכובד שלהם בקולנוע ביתי.
היי, דיסני וולט איז אול רייט.
במבי 2?
אין לי מה
להגיד, נקמתו של במבי. סתיתי
מהנושא, סתתי אותך לחלוטין מפאי לעניינים של שחור לבן.
אני כן אגיד לגבי מה ש... אם כבר שחור לבן, אני מסכים שפאי מנצל מאוד יפה את השחור לבן כדי להעביר את ה... באמת הגרעון, את הלכלוך, את ה... כל התחושה הזאת של... אפילו של קצת טירוף. כי בן אדם... בן אדם נורמלי רואה בצבעים, גם עברי צבעים, הם לא רואים לגמרי בשחור לבן. אבל הצופה בסרט, העולם מבחינתו מלא צבעים. הסרט יש בו שחור ולבן, אין בו כמעט גוונים באמצע. ואני מסכים שזה מאוד משרת המטרה. אני כן חושב שזה גם שיקול של תקציב, במידה שהשפיע הסרט, לדעתי, אם הייתה אפשרות לצלם את הסרט הזה בתקציב שלו עם צבע, יש סיכוי שאהרונובסקי היה בוחר את זה.
יכול להיות, אבל אני תמיד בדעה שבמידה רבה מגבלות זה משהו שעוזר לסרט במקום להפריע לו. דיברנו על זה קצת בפודקאסט שעבר, שאמרנו שעכשיו כשאתה יכול לעשות כל דבר באפקטים דיגיטליים, רמת היצירתיות שהרבה במאים יורדת כשהם יודעים שאין להם שום מגבלות. דיברנו על מחלת הקרובים לפני כמה דקות. הסרטים שנעשו בקשיים כלכליים ובתקציב נמוך יחסית, ושהם היו צריכים לעקוף דברים ולהיות יצירתיים בנוגע לאיך שהם בונים את האפקטים והקרבות חלל, נראים הרבה יותר טוב והרבה יותר מעניינים מאשר הסרטים שבהם ג'ורג' לוקאס פשוט היה יכול לפנות לצוות מתכנתים ולהגיד להם, טוב, אני רוצה כוכב לכת שלם שיראה ככה וככה.
כן, טוב, זה גם כי בעיקרון הסרטים החדשים הם פחות יצירתיים בתפיסת העולם שלהם גם. לא שם קוראים כאלה מקוריים או משהו.
לא, לא, אבל אני אומר, כשאתה לא יכול לעשות הכל, כשאתה מוגבל, כשאתה מוגבל, אתה חייב להיות יצירתי.
לצורך העניין, אני חושב שזו גם הסיבה שהסרטים, השניים האחרונים בינתיים של אהרונובסקי, הם יותר מהודקים, כי הייתה לו פחות שליטה על הסיפור עצמו, והוא היה צריך להתמודד עם זה, הוא היה צריך להיות יצירתי יותר התעסקות עם הסיפור, במקום שהסיפור ישרת את איזה רעיון שהיה לו, ואז הוא מתאים את הסיפור למה שהוא רצה לצלם.
אוקיי, אני רוצה, אנחנו מתקרבים לסוף הפודקאסט אני חושב, אבל אני רוצה לנסות...
The end is nay.
אני רוצה לנסות לקשור את זה, זה היה הסרט הבא שמדבר עליו, לא?
אולי.
אולי.
אולי, אני לא אומר כלום.
גם אני לא. אני רוצה לקשור בחזרה את אהרונובסקי לקארוס.
אל תקשור את אהרונובסקי, בבקשה. הוא צריך להגיע הביתה.
לקארוס. כי אנחנו מדברים על סרט ראשון שנורא זה, סרט מדע בדיוני קטן, סופר אלגנטי, שזכה בפסטיבל סנדנס ונעשה בתקציב של כמה וכמה אלפי דולרים. ואז סרט שני שהוא הרבה יותר קשה וביזרי לצפייה, ושמחלק את האנשים באמצע לאלה שאומרים, וואו, איזה יצירת מופת מדהימה, אלה שאומרים, אוי ובוי, איזה...
למה שילמתי על זה?
למה שילמתי על זה? האם אתה חושב שהסרט השלישי של קארוס יהיה הגרסה שלו להמעיין?
לא, לדעתי הוא יהיה סרט שיאכזב אנשים, אבל הוא עוד יותר יפצל, הוא יאכזב את האנשים שאהבו את ה... אני לא בדקתי עם הפרויקט הבא שלו פשוט, אני לא יודע אם יש לו משהו כרגע בקנה.
אלא
אם
יודע אם יש לו פרויקט הבא, כי היה לקח 7 שנים בין פריימר
לאסטרונג. הוא לא מסוג הבמאים שפשוט מתחילים לגייס כספים, הוא מסוג הבמאים שלוקח להם המון זמן עד שמישהו בכלל מוכן לסמוך עליהם עם מצלמה.
אני לא חושב שזה קשור לזה, אני חושב שזה... הוא לא נראה לי שהוא בן אדם שחושב על עצמו בתור במאי... כאילו בתור העיסוק העיקרי שלו, זה בן אדם שעבד בתור מתכנת, ואני לא חושב שבמשך 7 שנים הוא ניסה לגרד תקציב, כי עוד פעם, אפסטרים קלר...
למתכנת יש כסף, מה?
כן. אני פשוט חושב שהוא באמת מסוג האנשים שלא עושים כלום, עד שיש לו איזה רעיון שיעני אותו, ויכול להיות שבאמת, יכול להיות שלא נראה ממנו שום סרט אחר.
הוא יכול להיות כמו טרנס מאליק, שפשוט מצלם כשיש אור. כשיש תאורה מתאימה, שייקח שנה, הוא יצלם את זה רק בתאורה הזאת.
אבל היה הבדל של רק שנה בין עץ החיים ל...
אין לי מושג איך זה קרה.
To the Wonder.
זה שבר את הרצף שלו של סרט אחד בעשור.
כן. היה פעם רעיון מפורסם עם הרפר לי שכתבה את אל תיגע בזמיר, שאלו אותה רגע.
ורק אותו.
כן, ורק אותו, ואמרו, למה לא כתבת שום ספר אחר? והיא אמרה...
למה אתה לא כתבת את מלכוד 22?
לא, זה משהו אחר. מה שהיא אמרה זה, יש אנשים שיש בתוכם רק ספר אחד. I only have one good book in me.
וזה אכל כזה שגורם לה לעשות דברים.
ויכול להיות באמת שקאוף הוא מסוג האנשים האלה שאומרים, טוב, אני לא במה מקצוען. אם אין לי משהו שמעניין אותי להגיד ברמה הפילוסופית כלשהי, אין לי שום סיבה לעשות את זה.
לדעתי וזה לגמרי אימור, אנשים יצפו ממנו לסרטים, וזה ישפיע עליו. זאת אומרת, זה יגרום לו לעשות אותם בתדירות יותר גבוהה. אבל זה גם יגרום לו לאכזב יותר אנשים, כי ברגע שמצפים ממך, ברגע שיש ממך ציפיות, אתה גם תאכזב חלק מהאנשים, אין מה לעשות, זה חלק מהעסק. מצד שני, אתה גם תרכוש מעריצים חדשים. אני חושב שהוא יגביר את קצב העשייה שלו, או ייעלם לגמרי. הוא לא יישאר בקצב הנוכחי של, כל, של איזה 7 שנים, משהו כזה, בין סרט לסרט, כי הוא לא יוכל. לא יהיה, יהיה עליו יותר מדי לחץ לעשות משהו חדש.
אני אחכה לזה. אתה יודע, אם הוא לא יעשה שום סרט, אני לא ארגיש סופר אכזבה נוראית, פשוט כי אני לא רוצה שהוא יעשה סרט סתם. אם הוא כן יעשה סרט, אני כנראה אלך לראות אותו, לא משנה כמה נוראות יהיו ביקורות. עוד פעם, ראה מקרה רק אלוהים סולח שראיתי, אתה יודע, כי אני מאוהב לחלוטין
ונדינג רפן. רפן.
ונדינג רפן. אני
מאוהב
בבמאי הזה, אבל לא יודע איך להגיד את השם שלו, כמו הרבה דברים אחרים.
אני לא יודע מה המקור של השם הזה גם בכלל.
הוא הולנדי.
כן?
כן.
אוקיי, אני כן יודע את המקור של השם.
כן, הוא בהולנד.
אוקיי, ומה לגבי, תגיד, נוח של דארן אהרונובסקי? יש לך אמונה בדבר הזה? הוא התסריטאי.
הוא התסריטאי. אני אהבתי את פאי, אז כאילו מבחינתי...
אני גם אהבתי את פאי.
תסריטאי.
אבל הוא לא כתב אותו לבד.
לא. תרצי עם השחקן. דבר ראשון, יש לו עוזר התסריטאות, קוראים לו אלוהים. הוא בחור די מוכשר.
לא, אלוהים זה הסופר, הוא מאבד את הספר של אלוהים.
בסדר, יכול להיות שהוא נעזר בו.
ואיך נוח יחשב לתסריט מעובד?
סביר להניח שכן.
כי זה כאילו איזה שתי פרשות.
אנחנו לא יודעים על איזה חלקים בסיפור נוח הוא התמקד.
כן.
לא, צריך לבדוק, האם הסרט הדיברות...
על העלייה שלו לתהילה
מהשגאון. האם הסרט הדיברות, כל גרסה של הסרט הזה, הגרסה בשחור לבן, הגרסה בצבע והגרסה מוצרת, האם הם היו מועמדים על תסריט מעובד? או שהציעו אותם להיות מועמדים לאוסקר על תסריט מעובד?
את הגרסה עם צ'רלטון הסטון בטוח, זה היה מועמד לסרט הטוב ביותר.
אבל השאלה היא, האם זה היה מועמד על תסריט מעובד באוסקר, כאילו, או ש...
אני לא חושב שהוא היה מועמד על תסריט.
כן.
אבל לצורך העניין, המלט של קנף בראנה, היה מועמד לתסריט מעובד.
טוב, זה מבוסס על מחזה.
והוא לקח פשוט מילה במילה את המחזה.
כן. זה היה אחת הגרסאות היותר נחשבות של הסיפור הזה, שעובד חצי טריליון פעמים, פחות או יותר.
פלוס מינוס.
פלוס מינוס. אז אנחנו סוגרים את הפודקאסט הזה. אנחנו עדיין לא יודעים על מה נדבר לפרק הבא, למרות הרמיזות שהשמענו.
כן, אין לנו מושג איזה סרט אנחנו נראה ביום שבת ב9:30.
נכון.
בסיימטק.
חס וחלילה. אז אני הייתי תום שפירה.
אני הייתי אביעד שמיר. יש חזירים שגורמים לנו לעשות דברים.
וניפגש בסרטים.
למה לא? So grab your gal and grab a seat, but don't forget to get something to eat. Delicious meat and nutritious meat. You can't beat my meat for a special treat. Sucking on me is really neat. Don't be a jerk and don't be a fool. Be a good neighbor and follow these rules. What are these rules?